פרשה שלנו, פרשת חוקת, שיעור מיוחד באמונה, שיעור למנהיגים, שיעור לרבנים. אחרי שישראל מתוננים שאין להם מים לשתות, וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה ויקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו, ויקילו משה ואהרון את כל הקהל על פני הסלע, ויאמר להם שימון האמורים, אמין הסלע הזה נוציא לכם מים. וירא משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. מה עשה משה? מה עשה אהרון? דנים הראשונים, האחרונים, מה בדיוק היה הכישלון של משה ואהרון, שעל זה מה ההקפדה הגדולה האלוקית והעונש הגדול שלא להיכנס לארץ ישראל? הלשון של התורה, יען לא האמנתם בי. בעיה של אמונה. יען לא האמנתם בי להקדישני. הם עשו מעשה שפגם במראה של איזה פגם באמונה. משה אמר שימון האמורים, משה היכה על הסלע. הקדוש ברוך הוא אמר, ודיברתם אל הסלע, ומשה היכה על הסלע. כלומר, משה כעס, שימון האמורים. הוא עושה גם פעולה של כעס. הוא מכה את הסלע. וכעס מראה על חוסר אמונה. כך מבאר המהר"ל. המהר"ל מבאר את הדברים בהרחבה בפרק שביעי בגבורות השם. המהר"ל שם מדבר בהרחבה על גדולת אמונתו של אברהם אבינו. והאמין בשם והחשביה לא צדקה. אברהם היה המאמין הגדול. האמין בשם. והאמונה שלמה, שאדם מאמין בריבונו של עולם בכל המצבים, ואם הוא מאמין, הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, ונשען עליו. ואם הוא נשען ובוטח בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא טוב, הוא גם תמיד מלא שמחה. הווי אומר שהאמונה האמיתית, האמונה השלמה, היא אמונה של שמחה. אמונה עם שמחה. כשאדם מאמין בהשם, לא די שהוא יאמין שהכל הוא מאת השם. הוא צריך להאמין שהשם הוא טוב. וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל לטובה. הוא צריך להאמין שכל דבר שקורה בעולם, הכל מושגח מאת השם. אין שום דבר נעזב. וכל הזמן, ריבונו של עולם, בכל מעשה, בכל מקרה, בכל מצב, הכל מכוון לטובה. אז הוא לא מאבד אף פעם את השמחה. תמיד הוא שמח. גם אפילו כשכואב. גם אפילו כשהקדוש ברוך הוא כביכול מעניש. אבל הוא יודע שבעצם לטובה. אז ביחד עם הצער, הוא גם מלא שמחה. כי הוא יודע שהכל לטובה. כמו שאדם מקבל טיפול רפואי שמכאיב לו, אבל הוא יודע שהכאב הזה מרפא, אז הוא מרוצה, הוא שמח. אמונה מלאה בקדוש ברוך הוא מוכרחה להיות מחוברת עם שמחה. וכשמאמינים בשלמות, באמונה וביטחון, באמת הקדוש ברוך הוא כל הזמן עוזר. ואין מקום לדאגה. ועל כן אמרו חכמים שבזכות האמונה זכו ישראל לגאולה. כשנשענים על הקדוש ברוך הוא, כשבוטחים בו, אז הקדוש ברוך הוא גואל, זוכים לגאולה. גאולת מצרים הייתה בזכות אמונתו של אברהם. פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, אל תקריא אמונים אלא שאומר, אל תקריא שומר אמונים אלא שאומרים אמינים, שאומרים אמן. אמן זה לאמת את הדברים, להאמין, מאמינים בקדוש ברוך הוא. ומי שהוא אומר אמינים, פותחים לו שערי גן עדן. פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. כל מי שאומר אמן, פותחים לו שערי גן עדן. במובן זה שהוא זוכה למקום הנצחי, למקום הקבוע. למה? כי הוא בוטח ומחובר ודבוק בריבונו של עולם, וממילא הוא זוכה להיות בגן עדן. אבל לא רק בגן עדן העליון, הוא גם בעולם הזה יש לו גן עדן. כי בעולם הזה הוא תמיד בוטח בקדוש ברוך הוא, ותמיד שמח, אז טוב לו. אז הוא כמו בגן עדן. האמונה היא ביטחון, והביטחון בשמחה. ואז כשאדם נפגש באיזה מצוקה, באיזה בעיה, והוא נשאר בעוצמת אמונתו, ולא פוסק ממנה, הוא לא מתרגז, הוא לא כועס. והוא לא מתפרץ, מפני שכל הזמן הוא יודע שריבונו של עולם, נמצא כאן, ריבונו של עולם משגיח, הכל מסודר, גם אם כביכול יש קשיים, זה סדר אלוקי שהוא צריך עכשיו להיות בקשיים הללו. אז זה יכול להיות במנוחת הנפש. הוא לא צריך לאבד את הסבלנות שלו, ולא להתפרץ. ועל כן באה כאן ההערה האלוקית, לאן לא האמנתם בי? כי משה אמר, שימו נא המורים, והוא היכה את הסלע. זה לא היה פשוט. הרבה פעמים זה קורה אצל אנשים בעלי תפקידים, אצל רבנים, אצל מנהיגים, שהציבור עושה דברים שהם מאוד קשים לסבול אותם. ואי אפשר להתאפק ולא לכעוס ולא להקפיד. וכאן הדרכה, שאדם המאמין לא יוצא אף פעם משלוות נפשו, ותמיד כל מה שהוא עושה הכל בשיקול דעת. גם יכול לפעמים להגיד מילות ביקורת, אבל לא מתוך שהוא כעס, אלא בשליטה עצמית. דברים אמורים על כולם. גם אני מרגיש שצריך ללמוד מכאן גם לעצמי. אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שרוויית מתח. מתמודדים עם מצב כזה שאנחנו מכאיב לנו מאוד. אנחנו מתפללים לריבונו של עולם שלא יהיה. לא תהיה הכירה חס וחלילה. לא יפגעו ביישובי גוש קטיף ובצפון השומרון. אנחנו מרגישים שהימים מתקרבים, הסכנה עדיין בכל עוצמתה, אולי אפילו החששות מתגברים. ופה באה הפרשה שלנו להדריך אותנו בהדרכה של אמונה. גם את ההתמודדות הזאת לעבור בשמחה, באמונה, בביטחון ובשמחה, ולדעת שכל מי דוד רחמנה לטב אביד. תמיד לקוות שיהיה טוב. ואם נפגשים שבכל זאת ריבונו של המסע לא כמו שאנחנו חשבנו, לדעת שזה גם לטובה. אף הפי שלא צריכים לצפות לדברים לא טובים ולהגיד שזה יהיה גם לטובה, כי בדרך כלל צריכים ללכת לפי השכל הישר ולהשתדל ולראות את, לקוות שריבונו של המסע תמיד יעשה כמו שאנחנו מבינים שטוב, אבל אם אחר כך מתברר שהקדוש ברוך הוא עשה אחרת, אנחנו יודעים שכנראה באופן אחר היה יותר נכון לעשות, היה יותר טוב. יש לפעמים עיכובים בדרכי הגאולה. כך היה בגאולת מצרים. מעצורים, ועוד מעצורים, ועוד מעצורים, אבל אלה מעצורים שהם בונים. הציפייה למים, והתחושה שצמאון, מרגישים שעוד מעט מתים בעצמה, ואין מים. ופתאום הקדוש ברוך הוא מוציא מים מן הסלע, זה מעורר אמונה חזקה, אמונה שלמה, ממקור שאי אפשר להוציא משם מים, באופן ניסי, יוצאים מים, וכל הקהל, כל עם ישראל, 60 ריבו, גברים ועוד נשים וטף, כולם יש להם מים, ממקור שלא היה ידוע עד עכשיו. זה כמובן מעורר שירה, אחר כך באה שירת הבאר. שירה גדולה לריבונו של עולם. כל עוד שאדם לא נפגש בקושי, הוא לא רואה את יד השם הטובה. כשאדם חי לו את החיים הרגילים, יש לו הרגשה שזה הכל בסדר, לא, הקדוש ברוך הוא לא רואים אותו. לא רואים שהוא כל בוקר שאדם מתעורר מהשינה, הקדוש ברוך הוא נתן חיים, הוא נעמד על הרגליים, ברוך השם, הוא זוקף כפופים, הוא מלביש ערומים, הוא מתיר אסורים, האיברים היו אסורים, רדומים, ועכשיו הם תנועיים, הם חיים, הוא פוקח עיוורים, רוקע ארץ על המים, זה הכל לא דבר טבעי, זה הכל ריבונו שלנו נותן לנו, והכל צריכים להודות, אבל אדם לא מרגיש את זה כל כך באופן חי, כמו שכשהוא קורא את איזה בעיה, ופתאום היא נפטרת, לא אין מים, פתאום יש מים. איזה טוב אלוקי, מוכרחים להגיד שירה, אלי באר ענולה, באר חפרו השרים. השירה היא באה אחרי מצוקה שהיא נפטרת, כך הייתה שירת הים. ישראל עומדים בסכנת נפשות, עומדים בסכנת כליה, אין שום תקווה. המצרים מצד אחד, הים מהצד השני, המדברות מהצדדים, אין לאן לברוח, הסכנה מוחלטת, סכנת כליה לכל האומה. ופתאום נס, והים נפקע, והמצרים טובים, הכל מתהפך, מסכנה גמורה להצלה גמורה, ואז מתפרץ הלב ואומר שירה. לא אמרו שירה מקודם שאנחנו, ברוך השם, אין סכנה, ואנחנו הולכים ויצאנו ממצרים ללא סכנה. זה לא סיבה להגיד שירה, צריכים שיהיה סכנות בשביל להגיד שירה. זה יותר טוב לאדם שיש לו בעיה ונפטרת, ממה שלא תהיה לו בעיה. אדם כל יום יכול לדמות לעצמו, יכולה להיות איתם היום איזה, אני יודע, איזה התקפה בבריאותית, ואני יוצא מזה. הקדוש ברוך הוא מנע את זה ממני. צריכים להגיד שירה. שנמנע מאדם הבעיה. אבל אדם לא מרגיש את זה. ולכן ריבונו של עולם מפעם לפעם צריך לעשות איזה מצבים כאלה שירגיש, האדם ירגיש והעם ירגיש, העולם ירגיש שיש בורא עולם. שהוא מנהל את המציאות הזאת. וזה לא איזה סדר טבעי נורמלי שמעצמו מתגלגל ונעשה. עוד בטרם אנחנו עוברים לשירה, אני רוצה כאן לעמוד על הדברים. חז"ל אומרים לנו ש כשהקדוש ברוך הוא שלח את משה רבינו למצרים, ממדיין למצרים, ולמסור להם שעכשיו הגיעה עת הגאולה. אמר משה רבינו, והן לא יאמינו לי. אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, אתה אומר עליהם שהם לא מאמינים? הרי ישראל מאמינים, בני מאמינים, אמר לו הקדוש ברוך הוא. ישראל מאמינים, כמו שאחר כך נאמר, ויאמן העם. בני מאמינים, בני אברהם אבינו, שנאמר עליו האמין בשם. מה אתה חושד בקשרים? החושד בקשרים לוקה בגופו. אתה אומר עליהם שהם לא מאמינים? יען לא האמנתם בי להקדישני. הוא חשד, משה רבינו חשד בקשרים. ישראל במצרים זה היה כל כך פשוט שהם יאמינו לדברי משה, שיבוא משה ולא יגידו לו, תשמע, קרה לך משהו, לך לרופא, מה אתה מספר לנו שהקדוש ברוך הוא שלח אותך, ואתה אומר לנו, אתה נשלחת להציל את ישראל, על סמך מה אתה אומר את הדברים האלה? משה חשש שאם הוא יבוא כך ויגיד להם, יהיה מזה חילול השם. כי הקדוש ברוך הוא שלח אותו לומר לישראל, וישראל לא מקשיבים. מבקש משה אות. אין לו יאמינו לי סתם. והקדוש ברוך הוא נותן לו אותות. והאותות הם עוזרים. הוא אומר, מה זה בידיך? מתה. שליחהו ארצה, הנה נחש. יחוז בזנבו, חוזר להיות מתה. ומופת. שים ידך לחיקך, חזה את יוצאת מצורת, שים לב חזרה, יד מצרת מתרפאת, ניסים, אפשר להפוך מים לדם, ניסים. אם לא יאמינו לאות הראשון, יאמינו לאות האחרון. כך רוצה משה ללכת בצורה בטוחה, לגשת לעם ישראל, ושהשליחות תצליח. והקדוש ברוך הוא, אבל תובע תביעה יותר גדולה. אני שולח אותך להגיד לעם ישראל, ובלי אותות, בלי מופתים. ואתה אומר, הם לא יאמינו לי. למה אתה חושב בהם? למה אתה אומר שהם לא יאמינו לי? אותו המהלך קורה כאן עכשיו. משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, דבר אל הסלע. משה רבינו מפחד. שאם הוא ידבר ולא יצא מים, יהיה חילול השם. הוא עושה לשם שמיים. הוא מפחד שדבר השם לא יתקיים בפועל, כלומר, לא יראו את הנס, ואז מה יהיה? והוא אומר, אני אעשה פעולה בפועל, של לעשות אחיזה לנס במעשה, לקוט, כדי להיות בטוח שהנס באמת יקרה. והקדוש ברוך הוא מקפיד. אני אמרתי לך לדבר אל הסלע. ואתה מכה את הסלע. כלומר, כאילו, יש כאן כאילו מגמה אלוקית שאליה צריך לחתור, אבל ישראל עוד לא הגיעו לזה. וחטאו של משה הוא לא בגלל עצמו. משה הוא שליח של עם ישראל. משה הוא מבטא את המצב הכללי של ישראל. הוא המובחר. הוא המיוחד, הוא מאמין גדול, אבל הוא הלב של האומה, וכשהאומה בעצמה היא לא בשלה, אז גם בו הדבר ניכר, מצד החששות שלו, מצד המציאות, שהוא חלק מהאומה, הוא בראש האומה, אבל האומה עוד לא בשלה. ריבונו של עולם כאילו הוא מציג מטרה, לך דבר אל עם ישראל, זאת המטרה האידיאלית, לדבר, להוציא אותם ממצרים, ושהם יאמינו. ואם הם יאמינו בלי שום אותות ומופתים, כל המהלך יהיה לגמרי אחרת. מהלך נפלא של עם ישראל, מאמין בביטחון בריבונו של עולם. אם זה יהיה צריך לעבור דרך אותות ומופתים, נמנמיך את המהלך. זה אבל היה המצב כשישראל יוצאים ממצרים. ועל כן, כשהם יוצאים ממצרים ומתחילים ללכת במדבר ואין מים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את המטה ותקע על הצור. הוא לא אומר תדבר. בהתחלה, כשיוצאים למדבר ואין מים, הקדוש ברוך הוא אומר בפרשת בשלח, תקע עם המטה על הצור ואז יצאו מים. עכשיו הוא אומר, בסוף הליכה, בסוף 40 שנה, הוא אומר, דבר. ודיברתם אל הסלע, לדבר אל הסלע. מה השתנה? הקדוש ברוך הוא אומר, 40 שנה, בני ישראל מתקדמים, ובאמת ישראל התקדמו מבחינה רוחנית, 40 שנה של לימוד בישיבה. כל שנות המדבר זה היה, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. שנים שאין עול של פרנסה, וכל ישראל לומדים ועוסקים בדבר השם. לומדים את תורת השם. הגיעו לסיום 40 שנה, שזה הפרשה שלנו, ויבואו כל העדה, זה כבר כל העדה, כבר כולם, כל מתי מדבר מתו, נשארו כל העדה שרואים כבר להיכנס לארץ ישראל, כבר מלומדים בכל הניסיונות והשיעורים שקיבלו במשך כל שנות המדבר. אומר הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת, צריכים עוד שיעור. מתלוננים על זה שאין מים. זה שבאים לבקש בצורה נכונה זה בסדר, אבל איך? אבל כאן ניכנס בסגנון כזה שבוטה, בביקורת כזאת, למה אין מים? והקדוש ברוך הוא אומר, אבל עכשיו הזמן כבר לדבר. כי עומדים אנחנו לפני כניסה לארץ ישראל. וכשנכנסים לארץ ישראל, זה מהלך חדש של עבודת השם. תדבר אל הסלע. הם יראו שאתה מדבר אל הסלע, והסלע עושה מה שמדברים. הסלע שהוא דומם, עושה את רצון השם, על אחת כמה וכמה ישראל. ויהיה מכאן לימוד שלעבוד את השם, המגמה צריכה להיות מתוך רצון, לא בכפייה, לא במכה, לא בהכרח, אלא מתוך רצון פנימי. הסלע נשמע, וממילא גם ישראל נשמעים. ועולים כאן בדרגה חדשה של עבודת השם, שזוהי הדרגה של עבודת השם הדרושה להיכנס לארץ ישראל. אבל עדיין לא בשל. כאן הוצגה מטרה, אבל המורים, שימון המורים, הם עוד לא בשלים. וממילא הם גם גורמים למשה שהוא נכשל. מכיוון שהוא חלק מהעם. והאשמה היא במצב הכללי, לא במשה רבינו מלבד. משה רבינו רק מגלה את המצב הכללי. הוא חלק מכל האומה כולה. זה הערב רב שמלווה את ישראל מיציאת מצרים, וכל הזמן הוא מכשיל ומכשיל ומכשיל. אבל על ידי זה ישראל הולכים ולומדים, ישראל הולכים ומתקדמים ועולים. אבל עדיין גם הפעם לא הגיעו למדרגה העליונה, ויען לא האמנתם בי להקדישנו. אבל מכאן אנחנו לומדים את המגמה האלוקית שהייתה ערב הכניסה לארץ ישראל. ואחרי זה בפרשה יש שירה על הבאר. ומשם בארה, היא הבאר אשר אמר השם למשה, סוף את העם ואתנה להם מים. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, אלי באר הנולה. באר חפרו השרים, קרוע נדיבי העם במחוקק במשנותם, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא אשר בשדה מואב, ראש הפסגה, ונשקף על פני הישימון. זאת השירה. הבאר הזאת מלווה את עם ישראל מאז יציאת מצרים. למה עכשיו נזכרו למר שירה? כל הזמן הבאר הזאת היא מספקת מים לישראל 40 שנה. אז ישיר ישראל את השירה הזאת אלי באר הנולה. באמת המדרש גם כן שואל את השאלה הזאת, והמדרש אומר, הבאר ניתנה להם מתחילת 40 שנה. ומה ראה לי כתב כאן? העניין הזה נדרש למעלה עמנו, אומר המדרש. על כן יאמר בספר מלחמות השם את ואהב, שעשה להם הקדוש ברוך הוא אותות וניסים בנחלי ארנון, כניסים שעשה להם בים סוף. מה הם הניסים של נחלי ארנון? אדם עומד על הר זה ומדבר עם חברו בהר הזה, והוא רחוק ממנו 7 מילים, והדרך יורדת בתוך הנחל ועולה. דרכן של ישראל לעבור בתוך הנחל, זה הייתה הדרך להיכנס לארץ ישראל. נתכנסו כל האומות לשם, אוכלוסים שאין להם סוף ישבו מקצתם בתוך הנחל, והנחל מלמעלה עשוי מערות, וכנגד המערות הר שכנגדו עשוי סלעים סלעים, שנאמר ואשד הנחלים. נכנסו האוכלוסין למערות, הם עומדים מלמעלה, ישראל יעמדו למטה, יזריקו עליהם סלעים, אבנים, ובזה הם ינצחו את ישראל. כיוון שהגיעו ישראל להרים, למעבר הזה, נתחברו הרים זה לזה, והחלקים הבולטים בהר הזה נכנסו למערות שבהר השני, וכל האויבים, כל הסונים, כולם נמחצו, ונשפך דמם ואיברים לתוך הנחל, והנחל זורם, הם נתחברו ונפרדו, הנחל זורם ומעביר את כל דם ואיברים, וישראל על ידי זה מגלים מה הם רצו, מה רצו לעשות להם. כלומר, הנחל גילה את הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה. ככה חזל כמה אומרים, שהר זה לא סתם הר התקרב, זה הר של ארץ ישראל, זה כמו שפחה שרואה את אדונה מתקרב, אז היא התחווה אליו, אל עם ישראל המתקרב, ומתחברו הערים זה לזה. אבל כל פנים, הבאר גילתה את הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל, וכתוצאה מזה באה השירה, אז ישיר ישראל את השירה הזאת. זה ביור של חז"ל. אבל בכל זאת, השירה היא שירה כללית. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אנולה, באר חפרו השרים, קראו הנדבי העם, במחוקק במשנותם, וכולי, מדבר מתנה. באים חכמים ומפרשים, הרבה פרשנים, שהשירה הזאת, היא בעצם משל, היא רמז, בעצם מדברים כאן לא על הבאר הממשית, אלא באר התורה. ממדבר מתנה, מישראל עושים, מבטלים את עצמם כמדבר, נוהגים בענווה, הם מקבלים את התורה במתנה, אם הם מקבלים ומכאן, הם עולים לנחליאל, כשעוסקים בתורה, ומעלים, וכו'. הסבר שבעצם לא כפשוטה, לא כפשוטם של דברים, אלא מדובר כאן על התורה. באמת, בזוהר כתוב, לדעת שמי שחושב שהתורה מדברת רק כפשוטם של מילים, ומספרת לנו סיפורים, הוא לא מבין את התורה, אוי ואבוי להסתכלות הזאת. התורה תמיד מכוונת לדברים עמוקים, פנימיים, למשלים ורמזים עמוקים. אבל הדברים הם עומק הפשט, זה לא תרתי דסתרי. הבאר הזאת, איני עלי באר אנולה. באר חפרו השרים. הבאר הזאת שישראל זוכים לה, הם זוכים באיזה זכות? באר שמלווה את ישראל 40 שנה במדבר. זה מתחיל מהשרים. חפרו השרים, זה האבות. האבות. אברהם אבינו אמר, לוקח נא מעט מים, בזכות זה. אברהם נותן מים לאורחים, בזכות זה זוכים ישראל אחר כך במדבר, גם כן למים. אנחנו מכירים בכלל שהאבות היה להם התמודדות עם נושא המים. אברהם חופר בארות, אחר כך יש לו סכסוך, עם, סכסוך על זה, עד שצריכים לעשות הסכם, ושבועה, ועל כן קרא לה באר באר שבע. יצחק גם כן את הבירות שחפרו עבדי אביו, סיתמו פלישתים, הוא צריך לחפור עוד פעם בירות. התורה מספרת לנו הרבה על בירות. יעקב אבינו, הוא מסיר את האבן מעל הבאר, גם כן התמודדות, אבן כבדה מעל הבאר, הוא צריך להסיר אותה. משה רבינו גם כן נפגש על הבאר ודולה מים לבנות יתרו. הדברים הם בעצם, ההתמודדות הזאת שראה לעבוד על הבירות, התמודדות רוחנית. ולא היה רק בעיה של מים. מה שעבדי המלך סיתמו את הבירות שחפר אברהם, זה מפני שיש להם התנגדות לדרך הזאת שהולך באברהם. ועכשיו יצחק ממשיך את הדרך הזאת. והם סותמים את הבירות, שלא יהיה להם, שלא יהיה לו קיום, שלא יוכל להמשיך את המהלך הזה. ויצחק חופר באר. אבל הם רבים עליה. וחופר עוד באר. אחד עסק, אחד סתנה. יש מחלוקות עד שהוא חופר את הבאר השלישית. ולא רבים עליה, ויקרא שמה רחובות. בעצם המאבק על הבירות הוא מאבק על הדרך. על הדרך המיוחדת שיצחק הולך בה, דרך השם. הפלישתים לא מסתדרים עם זה. הוא צריך בירות לעצמו. הוא לא יכול להיות בשותפות איתם, כי הם לא באותה שיטה, הם לא באותה דרך. ונמצא שבעצם הבירות הללו הם בירות שאומנם כפשוטם, אבל כאן הם מבטאים את את המאבק על הדרך המיוחדת של האבות. והמים הם תמיד משל לתורה. מים חיים זה, תורה היא תורת חיים. מוצאים מים זה מחיה את האדם. התורה היא, היא המקור החיותי. ובאים, כשבאים חז"ל ואומרים שהשירה הזאת נאמרה על התורה, הם צודקים. כי התורה והמים הם אחד, זה מים הפנימיים, מים הרוחניים. זה, יש ים, ימה של התורה, הים. ואז ישראל אומרים באמת את השירה הזאת גם על, גם וגם. הם אומרים את השירה על הבאר הזאת שמלווה אותם כל ה, כל ה, כל ה, שנות המדבר, והם אומרים את השירה שמה שהבאר מבטא, היא מבטא את הנס הזה שקורה להם כל הזמן, הבאר הזאת שממנה הם מקבלים מים חיים, היא בעצם מבטא את החיוניות הרוחנית שלהם, את האור התורה שמאיר בהם, את כל הדרך המיוחדת. ולכן באמת הבאר ניתנה בזכות שישראל הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אתם הולכים אחריי, אתם מקבלים מים. אתם הולכים אחריי, אתם מקבלים תורה. אתם הולכים, עושים לעצמכם כמדבר, אז התורה ניתנת לכם. הדברים הם מתחברים ביחד. אני רוצה לעמוד כאן על עוד נקודה בפרשה. יש כאן סיפור, ובעצם לפני כן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, או כתוב כאן, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה, ומבקש, אנחנו מבקשים לעבור בארץ אדום, לא נפגע מי באר, לא נשתה מי באר, דרך המלך נלך, לא ניתה ימין ושמאל, עד שנה עבור גבוליך. ויאמר אליו אדום, לא תעבור פן בחרב אצל לקראתך, ואמרו אליו ישראל, במסילה נעלה, אם ממך נשתה, נשלם כסף, אין דבר ברגלה יעבורה. ויאמר, לא תעבור, ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה. וימאן אדום נתון את ישראל לעבור בגבולו, ויית ישראל מעליו. הסיפור הזה צריך ביור. הקדוש ברוך הוא אומר למשה לעשות את השליחות הזאת, לדבר עם מלך אדום. והרי הוא יודע שמלך אדום לא יסכים. אז זה ביזיונות. ללכת לבקש, להתחנן לפני מלך אדום, שאולי תסכים לעבור אותנו, ואנחנו נשלם הכל, ולא נפגע, וכו' וכו', ועוד פעם מתחנן, הוא לא מסכים, ועוד פעם מבקשים, והוא לא מסכים, ואז נאלצים ללכת מסביב. הקדוש ברוך הוא לא מרשה להילחם עם אדום. אז שלא יבקשו ממנו. שלא יהיה רק הביזיון הזה. למה צריך לעבור את הביזיון הזה? זו תחושה מאוד מעליבה. ישראל חזקים, יכולים להחיל ממדו. הוא לא נותן להם. הם צריכים לעבור מסביב. כי הקדוש ברוך הוא לא מרשה לי להחיל ממדו. אחר כך ישראל מגיעים עושים את הסיבוב הזה, וזה גם היה סיבוב מעייף. כמו שכתוב, שוותקצר קצרה נפשם, והתחילו להתלונן. אחר כך, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, עברה בארצך, לא ניטה בשדה וחרם, לא נשתה מי באר, סיחון לא מסכים, יצא סיחון לקראתו, מלך חשבון, ויקהו ישראל לפי חרב, וירש את ארצו מארנון עד היבוק וכו'. וכתוב בספר דברים שהקדוש ברוך הוא הקשה את לבבו של מלך סיחון. כי גם מסיחון ביקש ישראל לעבור בארצו. זה לא כתוב פה בפרשה הזאת, זה כתוב בפרשת דברים. וסיחון מסרב, ואז ישראל עושים איתו מלחמה. לא, כאן גם כתוב שבעצם עברה בארצך ולא ניתה גם על סיחון. כתוב כאן. אבל בדברים מוסיפה התורה עוד, לא עבה סיחון מלך חשבון אבירנו בו, כי קשה השם אלוקיך את רוחו ואימס את לבבו למען תיתו בידך כיום הזה. ספר העיקרים מסביר שהקדוש ברוך הוא לא נוטל את הבחירה מאף אחד, ומה שכתוב שהשם יקשה את לב סיחון, זה לא ממש שהוא יקשה את לבבו, אלא הוא גרם לו שהוא יקשה את לבבו, לא באופן ישיר. הוא נתן לו אפשרות לטעות. כי הוא ראה, סיחון ראה שישראל מבקשים לעבור באדום, ואדום לא נותנים להם, אז ישראל לא נלחמים. הם מפחדים. הסיחון קיבל אומץ. אז כשבאים ישראל לבקש מסיחון מלך חשבון שהם רוצים לעבור, סיחון אומר, לא, אני לא אתן לך לעבור. הוא יודע שישראל יצאו ממצרים, שקדוש ברוך הוא עשה להם את כל הניסים, כל העמים מפחדים, שמעו ימים ארגז ומחיל אחז ושי פלשת. מה אתה השתגעת ללכת לסרב לישראל? הם, קדוש ברוך הוא איתם. למה סיחון עמד, התעקש? אלא סיחון ראה את אדום. קדוש ברוך הוא אמר, תעשו תרגיל. תבקשו מאדום, הוא לא יסכים, ואז תלכו מסביב. והסיחון יתבלבל. הוא יחשוב, הנה הם מפחדים, אז אני יכול אם כן להתמודד איתם. וסיחון, זה הפירוש שהקדוש ברוך הוא הקשה את לבבו. הוא לא הקשה את לבבו, רק הוא נתן לו דרך לטעות. אבל אם היה לו שכל, היה יודע שלא כדאי להתמודד עם עם ישראל. עם ישראל שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מוליך אותו, מיציאת מצרים במדבר, ניסים ונפלאות, כל העולם יודע את זה, מה אתה מעיז? אבל כאן היה משהו שבכל זאת עורר את תמיעתו, שישראל לא נלחמים מדום, זה הקדוש ברוך הוא קשת לבבו. ישראל גם כן לא ידעו את זה. ישראל היו גם כן במצב של תמיהה. מה זה כאן? הקדוש ברוך הוא איתנו. אדום לא מסכים, צריכים לכבוש אותו. והם היו בתקופה כזאת של בלבול, עד שאפילו ותקצר נפש העם. אחר כך נפריע התברר כל התרגיל הזה. לפעמים נמצאים במצב ביניים כזה, שקצרה נפש העם. לא מבינים את התרגיל, מה הקדוש ברוך הוא עושה. חושבים שהקדוש ברוך הוא עושה קשיים. חושבים שהוא מביא את זה בדרך מסובבת. רוצים להגיע כבר ישר לארץ ישראל, צריך להסתובב, לחכות, להתעכב, עיכובים, מעצורים, הפרעות וכדומה, וחושבים שזה עיכובים. זה תרגילים אלוקים. הוא רוצה לבלבל את האויב. הוא עושה להם תרגיל. לפני שאתה רואה את התוצאות, אתה לא מבין את זה. כך צריכים להסתכל על כל קושי שנתקלים בו. זה תרגיל. יכול להיות שיתברר אחרי חודשיים, יכול להיות שיתברר אחרי זמן יותר ארוך, אבל זה תרגיל. זה ריבונו של עולם מנהל את עולמו לטובה. גם אם באיזה שלב מסוים לא רואים את הדבר הזה. אבל אחר כך הכל מתברר שהכל לטובה ולברכה. ואנחנו נקווה שהקדוש ברוך הוא יראה לנו את זה מהר מהר, שכל מה שהוא עושה לטובה.